רמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בעזרת השם בלימוד הלכות כלים, שבאופן כללי הדברים המקבלים טומאה הם האדם, האוכלים והמשקים, אך שאר החומרים שאינם ראויים לאכילה ולשתייה, אלה מקבלים טומאה, אלא אם כן הם כלים, כמבואר בכתובים בפרשת שמיני, בפרשת חוקת ועוד. הלכות אלו אינן מבארות את אופני טומאת הכלים ודרגותיהם, ואף לא את דרך טהרתם במקווה, אלא עוסקות בהגדרת הכלים עצמם המקבלים טומאה. שבאופן כללי הגדרת הכלים היא דברים שעובדו או שנעשתה להם צורה או שנבנו, ובכך יצאו מגדר חומרי גלם והפכו להיות כלים שימושיים. בפרטי דיני הכלים ישנן שתי חלוקות כלליות, אחת בסוגים השונים של הכלים לפי החומר שממנו הם עשויים, שכלי אבנים, אדמה, וכן כלים הנוצרים מצמחים ובעלי חיים שבים, אינם מקבלים טומאה כלל. ומהתורה מקבלים טומאה כלים העשויים ממתכת, חרס, עץ, אריגים, אורות וסקים. וכלי זכוכית מקבלים טומאה מדרבנן. וחלוקה נוספת היא בצורת הכלים העשויים מחומרים המקבלים טומאה, וכגון שכלי חרס וכלי זכוכית נטמאים רק בהיותם כלי קיבול, וכלי מתכות ובגדים נטמאים בכל צורה שהיא. וכלי עץ, אור ועצם, באופן עקרוני צריכים להיות כלי קיבול, ויש מהם שנטמאים אף כשאין להם בית קיבול. ונושא בפני עצמו הוא הכלים הנטמאים בטומאת מדרס, שהם הכלים הראויים למשכב, מושב או מרכב, שהם נטמאים כאשר הזב או אדומים לא ניסו מעליהם אף כאשר לא נגעו בהם. וכך עוד הרבה כללים ופרטי דינים המבוארים בהרחבה בהלכות אלו, שהם מן הארוכות שבספר משנה תורה, ומקורם הוא בעיקר במשנה ובתוספתא במסכת כלים. לדיני הכלים יש נפקמינה גם בזמננו שכולנו טמאי מתים ואין לנו נזרים בדיני טומאה וטהרה, לעניין מי מקווה שנמשכו על ידי כלי, שבאם הוא מקבל טומאה, הרי זה פוסל את המקווה, וכן לעניין סכך סוכה שצריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה. ושלא כרגיל שהרמב״ם מקדים בתחילת ההלכות את המצוות הכלולות בהם, הרי בהלכות כלים אין מצווה מיוחדת. אלא הכלים נטמאים בכל הטומאות שנתבארו מצוותיהם בהלכות הקודמות, ולפיכך מקדים הרמב״ם את עניינם של הלכות אלו. הלכות כלים, עניין אלו ההלכות, לידע כלים שמקבלים טומאה מכל אלו הטומאות שנתבארו מתחילת ספר טהרה, כטומאת נבלה, שרץ, מצורע וכדומה, וכלים שאין מתאמין שאינם מקבלים טומאה, וכיצד מתאמין הכלים ומתאמין דברים אחרים. וביור עניין זה בפרקים אלו. פרק ראשון. פרק זה עוסק בדיני הטומאה של הכלים העשויים מהחומרים השונים. אילו מהם טמאים מהתורה ואילו רק מדרבנן, טומאת הכלים המקבלים והכלים הפשוטים, ואילו מהם טהורים לגמרי. פותח הרמב״ם בהלכה א' שבעה מיני כלים הן שמקבלים טומאה מן התורה, שעיקר החלוקה ביניהם היא החומר שממנו עשוי הכלי. הבגדים העשויים מהריגת חוטי צמר, פשטים וכדומה, והסכין העשויים משיער עיזים או משאר החוטים הקשים, וכלי אור, כלים העשויים מאורות בהמה וחיה, וכלי עצם, כלים העשויים מעצמות בעלי חיים, וכלי מתכות, וכלי עץ, וכלי חרס, כלים הנעשים מהאפר המגובל במים ששרפו אותו בכבשן. והמקור לכך שכלים אלו מקבלים טומאה מן התורה, הרי הוא אומר בפרשת שמיני לעניין טומאת השרץ, וכל אשר ייפול עליהם מהם במותה מטמא, מכל כלי עץ, או בגד, או אור, או סק. ומכאן שכלים העשויים מעץ, וכן בגדים, כלים העשויים מאור, וסקים העשויים מסער, מקבלים טומאה מן התורה. ובכלי מתכות נאמר בפרשת מתות לעניין טומאת מת, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, אך במי נידה התחתה, שצריך לתאר את כל כלי המתכות שנטמאו במלחמת מדיין במת, במי הזיה, דיינו במים שמעורב בהם אפר פרה אדומה כדי לתארה מטומאת מת. הרי שכלים העשויים ממתכת מקבלים טומאה מהתורה. ובכלי חרס נאמר בפרשת שמיני לעניין טומאת שרץ, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם מאחד השרצים אל תוכו של הכלי, כל אשר בתוכו יטמא, משום שהכלי נטמא ומטמא את מה שבתוכו. הרי לנו מקור בתורה לשישה מתוך שבעת מיני הכלים המקבלים טומאה מהתורה, שמינים אלו מפורשים בתורה, ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את מקור טומאת כלי העצם, נלמד מהלכה למשה מסיני בפירוש מה שנאמר בתורה. הלכה ב' מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו חכמים, שזה שנאמר בתורה בפרשת מתות, במלחמת מדיין לעניין תומת מת וכל מעשה עזים תתחתהו, דיינו שמעשה עזים מקבל תומה ויש לתארו, אין הכוונה לכלי יעשוי מאור עזים, שרי כלי אור כבר נאמרו בתחילת הפסוק וכל כלי אור. אלא בה כתוב לרבות כלים העשויים מן הקרניים ומן הטלפיים, דיינו הפרסות ומן העצמות של עזים, והוא הדין לשאר מיני בהמה וחיה, שכלים העשויים מעצמותיהם או מהקרניים והטלפיים שלהם הרי הם טמאים. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר וכל מעשה עזים, שאף כלי העצם משאר הבהמות והחיות מקבלים טומאה. אבל כלים העשויים מעצמות העוף אינן מקבלים טומאה, שמבואר בגמרא שמה שנאמר בפסוק וכל מעשה עזים, בא ללמדנו שרק עצמות הבהמה והחיה מקבלות טומאה, אך לא עצמות העוף. חוץ מכלים העשויים מכנף האוזנייה בלבד, דהיינו כלים העשויים מנוצות הכנפיים של עוף האוזנייה, שהוא מהעופות הדורסים הטמאים המוזכרים בתורה, שנוצותיה הגדולות מאוד וחותכים אותם ועושים מהם כלים. אך לא כלים הנעשים מנוצות הכנפיים של שאר העופות, וביצת הנעמית המצופה, שציפה את ביצת בת היענה מבחוץ ועשה ממנה כלי, וביצת בת היענה היא ביצת העוף הגדולה ביותר שמשקלה כקילו וחצי או קליפתה קשה, שכלים אלו בלבד העשויים מהעוף מקבלים טומאה, הועיל ואין דומין לעצם, מאחר שהם גדולים וחזקים כעצם, הרי הם מקבלים טומאה ככלי עצם. וכותב הרמב״ם מסברה, וקרוב בעיניי שטומאתן של כלים אלו העשויים מכנף האוזנייה וביצת הנעמית היא מדברי סופרים ולא מן התורה. מכיוון שכאמור ממה שנאמר בתורה בנוגע לטומאת כלי העצם וכל מעשה עזים, אנו מרבים שרק כלים העשויים מעצמות בהמה וחיה מקבלים טומאה. ולפיכך מסתבר לומר שטומאתם היא רק מדרבנן, דמאחר שהם גדולים וחזקים כעצם יש לחוש שיחליפו בינם לכלי עצם. אך מה שכתב הרמב״ם וקרוב בעיניי, ולא כתב בצורה ודאית שאינה מהתורה, זהו משום שיש לומר שמה שמרבים רק את עצמות הבהמה והחיה, הדומות לעצמות העזים, ומשום שעצמותיהם חזקות כעצמות העזים, ולפיכך ממעטים את עצמות העוף שהן חלשות וחלולות. שעל פי זה יש מקום לומר שכלים העשויים מכנף האוזנייה וביצת הנעמית המצופה, שהם גדולים וחזקים כעצמות העזים, יקבלו טומאה מהתורה. אך מכל מקום כתב הרמב״ם שמסתבר יותר שטומאתם היא רק מדרבנן, שאין טומאה מהתורה בכלי עצם, אלא בעצמות הבהמה והחיה. הלכה ג' כלים העשויים מעצמות חיה שבים, כגון הדגים וכן כל החי שבמים. ומאורה, הרי הם תיאורים שאף אם נגע בהם דבר המתאמן, המקבלים טומאה כלל. וכל שבים, כל דבר הגדל בים, כגון צמח הגדל בים, וכתבו המפרשים שכך גם כל הדברים הגדלים בנערות ובנחלים, הרי הוא טהור ואין מקבל טומאה מן הטומאות, שאף אם עשה ממנו כלי, אין הוא מקבל שום טומאה. ואף לא טומאת מדרס, שכלי יעשוי למשכב, מושב או מרכב, הרי עזב, עזבה, הנידה והיולדת, הניסאים מעליהם, מתאמים אותם אף ללא שיגעו בהם. ואף שיש דברים הנטמאים רק בטומאת מדרס, כפשוטי כלי עץ, הרי כלים העשויים מן הגדל בים אינם מטמאים אף בטומאת מדרס. ואף ההורג בגד מצמר הגדל בים, כמשי הים, מעין חוטים המופקים מצדף הנצמד אל קרקעית הים, אף שהוא צמוד לקרקע הים והוא דומה לצמר הגדל ביבשה, בכל זאת אינו מקבל טומאה. והמקור לכך שכל שבים טהור ואינו מקבל טומאה, הוא מה שנאמר בפרשת שמיני לעניין טומאת השרץ, או בגד או אור. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו חכמים, שהתורה היא קישה אור לבגד, כדי ללמדנו שמה בגד הנזכר בפסוק עשוי מן הגדל מן הארץ, שסתם בגד המוזכר בתורה עשוי מדברים הגדלים בארץ, כפשטן, ואף צמר הכבשים נחשב כגדל בארץ, שרי הכבשים ניזונים מן הקרקע. אף אור הנזכר בפסוק הוא מן הגדל בארץ, דיינו אור של בעלי חיים הגדלים בארץ. אחורות של בעלי חיים שאינם גדלים בארץ אינם מקבלים טומאה, ומכאן למדים אף לשאר הדברים הגדלים בים כצמחים וכדומה שאינם מקבלים טומאה. וכתבו המפרשים שבנוגע לכלי הנעשה מעצמות הדג, אין צריך להגיע ללימוד זה, שרי נתבהר בהלכה הקודמת שממעטים מהכתוב וכל מעשה עזים, שרק כלים העשויים מעצמות בהמה וחיה מקבלים טומאה, ולפיכך ממעטים את עצמות העוף, ובוודאי כך גם ממעטים את עצמות הדג. אלא הקש מלמדנו שאף כלים העשויים מאור הדג, או משאר הדברים הגדלים בים אינם מקבלים טומאה. ואם חיבר מן הגדל בים עם הגדל בארץ, שחיבר את הכלי העשוי מהגדל בים, שאינו מקבל טומאה, אם הכלי העשוי מהגדל בארץ המקבל טומאה, אפילו אם חיבר אותם רק בחוטו משיכה, והמשיכה היא פיסת הבד שגוזר החיית מקצות הבגד, ואף אם חיבר לכלי מהגדל בים, רק חוטו משיכה מהגדל בארץ, הרי באים חיברו חיבור שמשים את שניהם כאילו אין אחד לתומה, שחיבר את שני הכלים בחיבור גמור, כגון שתפר אותם יחד בשתי תפירות, למחמת חיבור זה הם נחשבים ככלי אחד לעניין תומה, שאם נתמה זה יתמה זה, דהיינו שבאים שניהם היו כלים המקבלים תומה, הרי באופן חיבור זה הם נחשבים ככלי אחד, שבאים נגע תומה באחד נתמה אף הכלי השני המחובר לו, הרי כאשר הוא חיבר את הכלי מן הים לכלי שביבשה באופן זה, הרי הכל מקבל תומה. ומכיוון שהם נחשבים ככלי אחד, הרי גם החלק שנעשה מהדבר הגדל בים מקבל תומה. על אחד הלד, אומר הרמב״ם מסברה, יראה לי שהכלים העשויים מאור העוף אינן מקבלים תומה, כמו עצמותיו של העוף שכלים העשויים מהם אינם מקבלים תומה. ואם תאמר, כיצד ייתכן שכלים העשויים מאור העוף אין להם חשיבות של כלי ואינם מקבלים תומה, ולא הוא קשר לכתוב עליו תפילין כאור הבהמה והחיה, וכשם שאור העוף ואור הבהמה שווים שלשניהם יש דין אור לעניין כתיבת תפילין, שאין כותבים אותם אלא על האור, כך אור העוף יהיה שווה לאור הבהמה בכך שלשניהם יהיה דין כלי לעניין קבלת תומה, שבאם כלי העשוי מאור העוף אין לו חשיבות של כלי, הרי אולי היה צריך להיות חשוב אור אף לעניין כתיבת התפילין? הרי באמת אין הדברים כן, שאין להשוות בין דין אור לעניין קבלת תומה לבין קשרותו לכתיבת תפילין. והדבר מוכח מכך, דהנה כלי העשוי מאור הדג אינו מקבל תומה, כפי שנתבהר בהלכה ג', ומכל מקום לולי זוהמתו שאינה פוסקת, דהיינו לולי שאור הדג מזוהם באופן שלא ניתן להסיר את זוהמתו, היה קשר לתפילין, כמבואר בגמרא במסכת שבת. הנה למדת מכך שאף דבר שאינו מקבל תומה, אשר לתפילין אם אין לו זוהמה. דדיני קבלת תומה אינם שייכים לדיני כתיבת תפילין, שאף דבר שאין לו חשיבות של כלי לעניין קבלת תומה, מכל מקום יש לו דין אור וניתן לכתוב עליו תפילין. ולפיכך מכך שעל אור העוף ניתן לכתוב תפילין, אין הוכחה שהוא מקבל תומה, ויש מקום לדברי הרמב״ם שמסתבר שכלים העשויים מאור העוף אינם מקבלים תומה. הלכה ה', כלי זכוכית אינן מקבלים תומה מדברי תורה, שבתורה מצינו רק את שבעת מיני הכלים המקבלים תומה, וכפי שנתבאר בהלכות הראשונות, וכלי זכוכית אינם בכלל שבעת המינים הללו. אך חכמים גזרו עליהן שיהיו מקבלים תומה, או אילו תחילת בריאתן מן החול ככלי חרס, גזרו עליהם חכמים שהרן מקבלים תומה ככלי חרס, שהזכוכית נוצרת על ידי שמחממים חול בחום גבוה, עד שהחול ניתח ונעשה עיסה נוזלית ושקופה, ואז עושים לה צורת כלי, ואחר מכן מצננים אותה. בשונה מכלי חרס, שבתחילה עושים צורת כלי מהחול המעורב במים, ורק אחר כך מצרפים אותו בכבשן. ומפני שכלי הזכוכית עשויים מן החול ככלי חרס, גזרו חכמים שיהיו כלי הזכוכית טמאים כפי שכלי החרס טמאים, אך מפני שתוכן נראה כברן, שמה שבתוך הכלי נראה כאילו הוא על גבו מבחוץ, משום שדפנות הכלי שקופות, הרי לא גזרו עליהן חכמים שיתמו מאווירן ככלי חרס, אלא עד שתיגע תומה בהן בגוף הכלי, בין אם היא נוגעת בהן מתוכן ובין אם היא נוגעת בהן מגבן, כדין כלי מתכות. דהיינו שאף שעתם שחכמים גזרו תומה על כלי זכוכית ומפני שהם דומים לכלי חרס, מכל מקום אין דין תומתם שווה לכלי חרס. שכלי חרס מקבלים תומה כאשר התומה נכנסת לאווירם אף אם אינה נוגעת בהם, ואינם נטמאים כאשר התומה נוגעת בהם מבחוץ, ואילו כלי זכוכית אינם מקבלים תומה מאווירם, אלא רק כאשר התומה נוגעת בהם, ואף אם היא נוגעת בהם מבחוץ, הרי מתמת אותם, כדין כלי המתכות. ומכיוון שתוכם נראה מבחוץ, נחשב הדבר כאילו אין להם דפנות, וממילא אין להם תוך, ואין להם אוויר, ולפיכך לא גזרו עליהם שיתמו מאווירם, אלא רק במגע התומה בהם, בין מבפנים ובין מבחוץ. ולא גזרו רחמים תומה על פשוטיהן של כלי החרס, דהיינו על כלי זכוכית פשוטים שאין להם בית קיבול, אלא רק על מקבליהן, כלי זכוכית שיש להם בית קיבול. משום שכאמור, הסיבה שגזרו תומה על כלי זכוכית היא משום שהם דומים לכלי חרס, ולפיכך תומתם שווה בכך לתומת כלי החרס, שאין פשוטי כלי חרס מקבלים תומה, אלא רק מקבליהם. ובדבר נוסף הם שווים לכלי חרס, שבאם נטמאו אין להם טהרה במקווה, כדין כלי חרס שאם נטמאו אין להם טהרה בתפילה במקווה, והם נשארים טמאים לעולם, אלא הם נשברו ויצאו מכלל כלי. וכך הוא הדין אף בכלי זכוכית, משום שכאמור גזרו עליהם תומה משום שהם דומים לכלי חרס. ואין שורפין עליהן תרומה וקודשים, שבאם תרומה או קודשים נגעו בכלי זכוכית טמאים, אין שורפין את התרומה והקודשים כדין תרומה וקודשים שנטמאו, וכפי ששורפים כאשר נטמאו התרומה והקודשים בחלק מהתומות דרבנן כבית הפרס, לפי שלא גזרו עליהן על כלי זכוכית תומה ודאית, אלא לתלות, דהיינו שלא לאוכלם אלא לתלותם. דאף שאסור לאוכלה משום שגזרו עליהם חכמים תומה, הרי מכיוון שתומתם היא בספק, אסור אף לשורפם כפי שאסור לשרוף תרומה וקודשים טהורים. על החבב, כלי גללים, כלים העשויים מתערובת גללי בהמה ואפר, וכלי האדמה, כלים העשויים מאדמה מגובלת במים, שלא הסיקו אותם באש, אך באם הסיקו אותם באש, הרי הם כלי חרס. וכלי האבנים, כגון שחקק באבן, או שחיבר כמה אבנים ועשה מהם כלי, הרי כל אלו תאורין לעולם, והן מקבלים תומה מן התומות, ואף לא תומת מדרס, שיש שאינם מתאמים תומה רגילה, אך הם מתאמים תומת מדרס, והכלים הללו אינם מתאמים בשום תומה, אף לא כאשר הם ראויים למושב משכב ומרכב, ודרסו עליהם עזב או חבריו, לא מדברי תורה משום שאינם בכלל שיבת מיני הכלים שנתבארו בתורה, ואף לא מדברי סופרים, שגם חכמים לא גזרו תומה עליהם, בין פשוטיהן, כלים שאין להם בית קיבול, ובין מקבליהן, כלי גללים, אדמה או אבנים שיש להם בית קיבול. על החזיין, פיל שבלה הוצין, דיינו עלי דקל, וקיען דרך בית הראי, שהוציא אותם שלמים דרך פי הטבעת, כפי שמוציאים גללים, שהפיל אינו מעכל חלק גדול מהמזון שהוא אוכל, כך שהעוצים יצאו ממנו שלמים כשהם ראויים לשימוש, הרי העושה מהן כלים, הרי אין ספק בגמרה במנחות, האם הם ככלי גללים, שהרי יצאו דרך בית הראי של הפיל, וממילא הכלים אינם מקבלים תומה, או שדינם ככלי עץ כשהיו, כפי שהיו העוצים קודם שנבלעו על ידי הפיל, שמאחר שהם נשארו שלמים, אין הם נחשבים כמעוקלים במאב, ואין דינם כגללים אלא כשאר עלי דקל, שהעושה מהם כלים נחשבים הם ככלי עץ המקבלים תומה. אבל כפיפה, סל, שנתמאת, שכבר הייתה כלי ונעשתה תמאה עוד קודם שבלה אותה הפיל, ובלה אותה פיל והקיעה דרך בית הרי כשהיא שלמה, הרי בתומתה, משום שכלי שנתמה אינו ניתר אלא על ידי שינוי מעשה, דהיינו שבירתו, וכיוון שהפיל הוציא את הכפיפה כשהיא שלמה, לא ניתרה מתומתה. הלכה ח' פשוטי כלי חרס, כלי חרס שטוחים שאין להם בית קיבול, כגון מנורה, פמות של חרס, שמניחים אליו בזיחים עם שמן ופתילות, אך הפמות עצמו הוא שטוח ללא בית קיבול, וכיסא ושולחן של חרס שאין להם בית קיבול, וכיוצא בהן כלי חרס אחרים שאין להם בית קיבול, אין מקבלין תומה מן התומות, ואף לא תומת מדרס, שכאמור יש דברים שאינם מקבלים תומה רגילה, אך הם מקבלים תומת מדרס מן עזה וחבריו, אך פשוטי כלי חרס אינם מקבלים שום תומה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, בשונה מפשוטי כלי מתכות המקבלים תומה מהתורה, ופשוטי כלי עץ שמקבלים תומה מדרבנן, ותומת מדרס מקבלים פשוטי עץ מהתורה. אך כאמור, פשוטי כלי חרס אינם מקבלים שום תומה, אף לא תומת מדרס ואף לא מדרבנן, שנאמר בפרשת שמיני בעניין תומת השרץ, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יתמה. וממה שנאמר אשר ייפול מהם אל תוכו, למדו חכמים שרק כל שיש לו תוך בכלי חרס. דהיינו כלי חרס שיש לו בית קיבול מקבל תומה, ושאין לו תוך, כלי חרס שטוח שאין לו בית קיבול, הרי הוא טהור ואינו מקבל תומה כלל. ובירוע מפרשים שמה שחכמים לא גזרו תומה על פשוטי כלי חרס בשונה מפשוטי כלי עץ, תגזרו עליהם חכמים תומה, אף שמהתורה רק מקבליהם מקבלים תומה, ומשום שנתפרש בתורה שרק כלי חרס שיש לו תוך תמה, ולפיכך לא גזרו חכמים תומה על פשוטי כלי חרס. הלכת את כלי מתכות, אחד פשוטיהן, כלי מתכות שטוחים שאין להם בית קיבול כגון הסכינין והמספריים, או מקבליהן, כלי מתכות שיש להם בית קיבול כגון היורות, סירים, והקומקומוסין, קומקומים, כלים שמחממים בהם מים, הכל מקבלים תומה מן התורה, שנאמר בפרשת מתות, בעניין הכלים שנטמעו בתומת מת במלחמת מדיין, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש, אך במי נידה התחתה, שצריך לעזות עליהם ממים שיש בהם אפר פרה אדומה כדי לתארה מתומת המת. וממה שנאמר כל דבר אשר יבוא באש, למדו חכמים שכל כלי מתכות מקבל תומה, בין מקבל שיש בו בית קיבול ובין פשוט שאין בו בית קיבול. ואפילו תיבה, ארגז או מגדל, ארון וכיוצא בהן של מתכת, שהן גדולים בשיעור שהם מקבלים 40 סאה בלח, דהיינו שהם מכילים 40 סאה של נוזלים, שהם כ-332 ליטר, או יתר מ-40 סאה. שכלי עץ בשיעור כזה נקראים כלי עץ הבאים במידה ואינם מקבלים טומאה, וכפי שהתבהר בפרק שלישי, מכל מקום בכלי מתכות הם מקבלים טומאה מן התורה, שנאמר בפסוק הנ"ל, כל דבר אשר יבוא באש, שמרבים מפסוק זה אף כלי מתכת גדולים המכילים 40 סאה. נתבהר לנו שפשוטי כלי חרס אינם מקבלים טומאה כלל אף לא מדרבנן ואף לא טומאת מדרס, ואילו פשוטי כלי מתכות מקבלים טומאה אף מהתורה. ובהלכה הבאה התבהר לנו דינם של כלי אור, כלי עץ וכלי עצם, שפשוטיהם אינם מקבלים טומאה מהתורה אך הם מקבלים טומאה מדרבנן, וכן פשוטיהם מקבלים טומאת מדרס אף מהתורה. הלכה י', כלי אור וכלי עץ וכלי עצם, הרי מקבליהן כלים העשויים מהם שיש להם בית קיבול, כגון הערבה, כערת עץ שלשים בה את הבצק, שזהו כלי קיבול מעץ, והחמת, נודות אור שמאחסנים בהם נוזלים, שזהו כלי קיבול מאור, וכיוצא בהן כלי קיבול מאור, עץ או עצם, מקבלים טומאה מדברי תורה, אבל פשוטיהן כלים שטוחים שאין להם בית קיבול, כגון הלוחות. לוחות שטוחים העשויים לכתיבה, שזהו כלי עץ פשוט, והכיסא, שגם הוא כלי בדרך כלל מעץ שאין לו בית קיבול, והאור שאוכלים עליו, כאין מפה מאור ששוטחים אותה ואוכלים עליה, שזהו כלי פשוט מאור, וכיוצא בהן כלים פשוטים מאור, עץ או עצם, הרי אין הם מקבלים טומאה מהתורה, אלא מדברי סופרים. ובפרק ד' התבהר שרק על חלק מפשוטי כלי עץ גזרו חכמים טומאה. והמקור לכך שפשוטי כלי עץ, עצם ואור אינם מקבלים טומאה מהתורה, הוא מה שנאמר בפרשת שמיני לעניין טומאת השרץ, וכל אשר ייפול עליו מהם במותה מטמא מכל כלי עץ, או בגד, או אור, או שק. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו חכמים שהתורה הקישה כלי עץ וכלי אור לשק, כדי ללמוד ממנו שמה שק שיש לו בית קיבול, ששק היא יריעה עשויה משיער עיזים שעשו ממנה כלי לנשיאת חפצים, וממילא יש לו בית קיבול, והתוספות בשבת הסמיכו לכך את הכתוב בנוגע לשבטים, ויהי הם מריקים שקיהם. אף כל שיש לו בית קיבול, שאף שאר הכלים שנזכרו בכתוב, כלי עץ ואור, מקבלים טומאה מהתורה רק אם יש להם בית קיבול כשק. וכלי עצם למרות שלא נזכרו בפסוק זה, מכל מקום הרי הם ככלי עץ לכל דבר, שאינם מקבלים טומאה אלא אם יש להם בית קיבול. וכתבו הראש ורבינו שמשון, שזהו משום שטומאת כלי עצם נלמדת מהכתוב וכל מעשה עיזים, ובהמשך הפסוק נאמר וכל כלי עץ, שהתורה הקישה כלי עצם לכלי עץ לכל דבר. ובאמת בכתוב שבו הוקשו כלי עץ ואור לסק, מוזכר אף בגד, שנאמר בו מכל כלי עץ או בגד או אור או סק. ולפיכך כתבו התוספות בשבת, שאף בגד אינו מקבל טומאה אלא אם כן יש לו בית קיבול. אך מדברי הרמב״ם נראה שבגד לא נלמד כלל מסק לעניין זה. הוא מבאר בערוך השולחן שזהו משום שסתם בגד אין לו בית קיבול, ובוודאי לא התכוונה התורה להקיש בגד לסק לעניין זה. ממשיך הרמב״ם באמת דברים אמורים שטומאת פשוטיהן של כלי אורץ ועצם היא מדברי סופרים ולא מן התורה, בכל שאר הטומאות חוץ מטומאת מדרס, אבל במדרס הזב וחבריו מתאמין מן התורה, שבאים הזב או הזבה הנידה והיולדת שדיניהם דומים לו, דרסו על כלי עץ, עצם או אור, העשוי למושב, משכב או מרכב, הרי אף שאין לו בית קיבול, כלי זה תמה מהתורה, והוא הופך להיות אב הטומאה. שנאמר בפרשת מצורה לעניין טומאת מדרס, כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא. וממה שנאמר כל המשכב, אנו למדים שכל העשוי למשכב או למרכב, דהיינו כל דבר המיועד למשכב, למרכב וכך גם למושב, אף אם אין לו בית קיבול, הרי הוא נטמא בטומאת מדרס מהזב וחבריו, כמו שביארנו בהלכות מתמי משכב ומושב, כיצד הזב וחבריו מתמים את המשכב, המושב והמרכב בטומאת מדרס. וכן כלי זכוכית, העשוי למשכב או למרכב או למושב, מתאמה במדרס מדבריהם גם אם אין לו בית קיבול, שכאמור כל תומתם של כלי הזכוכית אף כשיש להם בית קיבול היא מדרבנן, ולמרות שחכמים לא גזרו את שאר התומות על פשוטי כלי זכוכית, כפי שנתבהר בהלכה A, מכל מקום תומת מדרס גזרו גם על פשוטי כלי זכוכית. ולסיכום, כלי חרס, מקבליהם מקבלים טומאה מהתורה, ופשוטיהם אינם מקבלים טומאה כלל אף לא מדרבנן, ואף לא טומאת מדרס. כלי מתכות, בין מקבליהם ובין פשוטיהם, מקבלים טומאה מהתורה. כלי אור, כלי עץ וכלי עצם, מקבליהם מקבלים טומאה מהתורה, פשוטיהם מקבלים טומאה רק מדרבנן, אך טומאת מדרס אף פשוטיהם מקבלים מהתורה. וכלי זכוכית אינם מקבלים טומאה מהתורה כלל, מקבליהם מקבלים טומאה מדרבנן, פשוטיהם אינם מקבלים שאר תומות מדרבנן, אך הם מקבלים תומת מדרס מדרבנן. וכלי גללים, אדמה ואבנים אינם מקבלים תומה כלל, אף לא מדרבנן ואף לא תומת מדרס. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על דין הבגד לעניין תומה. הלכה י' א', כל שהוא הריג, דיינו שהוא עשוי מהריגת שתי וערב, בין אם ההריגה היא מצמר ופשתים, דיינו מחוטי צמר או פשתים, ובין מקנבוס, צמח שיוצאים ממנו חוטים אדומים לפשטן, או מן המשי, או משאר דברים הגדלים ביבשה שעשו מהם חוטים והרגו אותם שתי וערב, הוא הנקרא בגד לעניין תומה, הוא מקבל תומה מן התורה, וזאת בתנאי שיהיה להם שיעור שיתבאר בפרק חף ב'. אך באם הרג בגד מן הדברים הגדלים בים אינו מקבל תומה, כפי שנתבאר בהלכה ג'. והלבדים שאינם עשויים מהריגת חוטים, אלא מהסיבים של הצמר וכדומה, שדוחסים אותם בחום ובלחות ללא הריגה, הרי הם נחשבים כבגדים לכל דבר ומקבלים תומה מן התורה. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את הגדרת השק לעניין התומה. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.